הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the radio. That's the radio. This is the radio.
אהלן, סינוסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תוכנית מספר 180. ביוני, וב תמוז, את סימסקופ רדיו קצה עושים עומר סנש, תודה לעומר סנש שעזר לי מאוד הבוקר, לבר זוודה, ללאה שפיגל, ספיר כהן, חורכה כהן, אורי קדישי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה למייל קולומברה, מפיקת התוכנית היום, יש לנו כל מיני דברים וכל מיני הודעות וכל מיני, די הרבה סרטים לדבר עליהם, בשבועיים האחרונים עשינו ספשיילים, כדאי לכם להקשיב להם, הם היו לא רעים בכלל, תמיד שאני מביא פה מישהו שידבר במקומי, זה פשוט יוצא יותר טוב. אז בשבוע שעבר היה פה נחמן אינגבר, יכול להיות שעוד נדבר על זה, על השיחה שהייתה לנו, כי נשארו לי ככה כל מיני מחשבות בראש בעקבותיה. אז קודם כל, יש לו קול נפלא, ברגעים אלה ממש, הוא מעביר את השיעור האחרון שלו באולם פסליך בבניין מקסיקו באוניברסיטת תל אביב, מורה אגדי שמלמד באוניברסיטה כבר 45 שנים ויוצא עכשיו לפנסיה, ואני ממש רוצה שיקחו אותו לעשות עבודות קול באייקסט ולהקליט אודיובוקס, יש לו לא קול כל כך טוב ודיקציה כל כך מצוינת, אז אני חושב שהוא חייב לעשות עכשיו קריירה שנייה בתור איש קול, שחקן קול, voice talent, לדבב דמויות למשל. ולפני שבועיים ערכנו פה את קריסטין ושון, מפיקה אגדית מחלוצות הגל החדש של הקולנוע העצמאי האמריקאי בתחילת שנות ה-90, גם את השיחה מרתקת. אז השיחה עם קריסטין ושון הייתה כחלק מפסטיבל הקולנוע הגאה, השיחה עם נחמן אינגבר הייתה כחלק מפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים שהתקיים בשבוע שעבר. היום מתחיל בבאר שבע דבר שנקרא פסטיבל קולנוע קצר, הם מקרינים סרטים קצרים ישראלים בכל מיני וניוז שהם לא בתי קולנוע. יהיה מעניין לראות איך זה בדיוק הולך, זה לא הפעם ראשונה שזה קורה, השנה אני אהיה שם, אני אהיה שם הערב, תוכלו לפגוש אותי הערב ב-10 ברחוב החלוץ 33, יש שם איזה בית קפה, משהו כזה. אני אנחה מפגש עם שי אביבי, ומחר באותו מקום, גם ב-10, אני אנחה מפגש עם הבמאי גלעד אמיליון שנקר, שיציג לפני כן את הסרט שלו, המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה, ואחרי זה שיחה איתי בפסטיבל הקולנוע הקצר בבאר שבע, זה מתחיל היום, אז אם אתם בבאר שבע ושומעים את רדיו הקצה, אז שאוט אאוט, כן, תבואו ותגידו שלום. אז ואני חושב שזה הכל חינם, נדמה לי, אני לא יודע, אוקיי, אני צריך לבדוק את זה, אבל נדמה לי שזה הכל חינם. אז זה קורה היום ומחר, וגם ביום חמישי, אבל ביום חמישי אני כבר אהיה במקום אחר, ועם זה אנחנו נתחיל את התוכנית שלנו. ביום חמישי באמפי פארק ברעננה. החברים האלה, זה מ-1985, אהה. הם הגיעו להופעה ביום חמישי ברעננה, איזה כיף. זה Train of Thought, תודה שאתם ברדיו הקצה. רכבת של מחשבות, מתוך אלבום הראשון שלהם, נכון? 1985, והם יבצעו את זה, ברור שהם יבצעו את זה, אני מקווה שזה פשוט תהיה הופעת מיטב הלעיתים, וזהו. יש לנו גם סרטים, אפרופו מיטב הלעיתים, ואנחנו מתחילים להיט גדול מסוף השבוע האחרון שיצא בארץ ובכל העולם, הוא כבר זוכה להצלחה, ובצדק, משפחת סופר על 2, סרט ההמשך לסרט של פיקסר משנת 2004, עם כל הצוות שהיה בשנת 2004 חוזר לסרט ההמשך, ובראשם ברד בירד, שגם כתב את התסריט וגם ביים, וזה די מדהים בסרט אנימציה, מישהו שהוא גם במאי וגם תסריטאי, בייחוד בסרט אנימציה כזה, שיש בו תסריט מאוד יפה, והוא מבויה מאוד יפה, וברד בירד בונה, שיחקת אותה. עכשיו, אנחנו יודעים שברד בירד הוא עילוי, הוא גאון, הוא עשה את ענק הברזל, שהוא מיכל סרטי האנימציה האהובים עליי בכל הזמנים, וכמובן את משפחת סופר על, שהוא אחד מהסרטים של פיקסר שאני הכי אוהב מלפני 14 שנים כבר. שנת 2004 היה הסרט הראשון, והנה אנחנו חוזרים אליהם. מה העניין? העניין הוא שמה קרה ב-14 השנים שחלפו מאז משפחת סופר על ועד משפחת סופר על 2? 10 שנים שבהם אנחנו טבועים כולנו כל הזמן בסרטי גיבורי על. עכשיו, אם תעשו, תניחו את כל סרטי גיבורי העל מולכם, שאי פעם נוצרו, אני חושב שמשפחת סופר על הראשון הוא אחד הטובים שבהם, נכון? יש את סופרמן ויש את בטמן ויש את ספיידרמן, והם, אני חושב, כמעט תמיד יהיו בטופ. אבל מיד אחריהם, משפחת סופר על הוא אחד הסרטים הכי טובים שיש, שקשורים בגיבורי על. ובאופן די שנון ומבריק ומוצלח ומשעשע ומודע לעצמו מבלי שהוא מודע לעצמו, משפחת סופר על 2 מגיב לאקלים שבו אנחנו נמצאים, שבו אנחנו קצת נמאס לנו מגיבורי על. וזה סרט על עולם שנמאס לו מגיבורי על. מהבחינה הזאת, משפחת סופר על מתחיל בעלילה שלו, עכשיו, דרך אגב, זה משהו שכבר היה בסרט הראשון, צריך לזכור את זה, אבל עכשיו זה רלוונטי לחיינו. גיבורי העל יצאו מהחוק, או הוצאו מהחוק. כי אנחנו נמצאים בחברה שבה אנשים שמנסים לעזור, ולהציל את העולם מנבלי העל, נחשבים כאנשים שעושים יותר נזק מאשר שהם מועילים, וכמו שנאמר בפתיחת הסרט, אם רק לא הייתם עושים כלום, כל הדבר הזה היה פשוט נגמר ועובר, ולא היה כל כך הרבה רעש ובלגן מרגע שאתם נכנסתם. שזה בדיוק הסיטואציה שבה היינו עם הנוקמים בדבר הזה שנקרא מלחמת האזרחים, נכון? בקפטן אמריקה, מלחמת האזרחים, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה גיבורי העל בעצם מוצאים מחוץ לחוק, בוודאי גיבורי העל עם זהות סמויה, שהם לא יכולים לתת דין וחשבון על המעשים שלהם. כי דין וחשבון זה העניין שהחברה רוצה, הרשויות רוצות. וזה העולם שבתוכו נמצאים הגיבורים של משפחת סופר על, שהם גם משפחה, כן? משפחת אינקרדיבל, אבא ואמא ושלושה ילדים, ולכולם יש כוחות, ובסצנת הפתיחה המאוד משעשעת, אנחנו מבינים פחות או יותר את הדינמיקה של כל, א' של המשפחה, אבל ב' של מה הולך להיות בסרט הזה. הם מנסים להציל את העולם, מאיזשהו סוג של נבל, שמנסה לשדוד, the underminer, לשדוד בנקינג על ידי איזשהו חופר תחתם, אבל תוך כדי שהם פועלים, הם גם כל הזמן רבים ביניהם מי ישמור על ג'ק ג'ק. יש להם תינוק שקוראים לו ג'ק ג'ק, ומישהו צריך כל הזמן לשמור על הילד. לא כולם יכולים לצאת להרפתקאות בבת אחת, לא כולם יכולים לצאת לסרט בבת אחת, מישהו צריך להישאר ולשמור על התינוק. כשאין בייביסיטר, אז מישהו צריך לוותר על הכיף ולעשות את זה. והעניין הזה של המתח הזה, של מצד אחד להציל את העולם, מצד שני לשמור על המשפחה ולקיים את החובות המשפחתיות ולהבין שיש את, מצד אחד את החובה הלאומית, מצד שני את החובה המשפחתית ואיך מאזנים בין הדבר הזה. כשאתם מוסיפים לזה את העניין הזה, ושוב, כל זה קורה בסצנה הראשונה וכל זה נורא נורא ברור בסצנה הראשונה, שמבחינת כל הרביעייה הזאת, בייחוד הילדים, להציל את העולם ולהשתמש בכוחות העל שלכם, זה נורא נורא כיף. הרבה יותר כיף מלשמור על התינוק שלכם. אז זה הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ואז באמת החבורה, כל הגיבורי על מוצאים אל מחוץ לחוק. שוב, אנחנו חשוב בסיטואציה הזאת, ואנחנו בעצם ממשיכים את הסיפור כפי שהוא היה בשנת 2004. אני מודה שיש משהו בסרט הזה שקצת מבקש מאיתנו לזכור מה היה ב-2004, ואם לא ראיתם את הסרט מאז, יש כמה מקומות שאתם שואלים, רגע, מה הם ממשיכים פה? בסיפור, אז יכול להיות שללכת ולהתרענן בסרט הקודם, לפני הצפייה בסרט הנוכחי, יעזור. לא חובה, כי זה עובר די, די מהר. וזה רגע שאני לא תמיד מבין בסרטי המשך, כשהם יותר מדי מצטטים והם נסמכים על דברים שקרו בסרט הקודם, וגורמים לאנשים שאו לא זוכרים, לפני 14 שנה, מי זוכר? או לא זוכרים, או לא ראו את הסרט הקודם, 14 שנה, לא, הבת שלי עוד לא נולדה כשהיה הסרט הקודם היה. תנו להם דרך יותר נוחה להיכנס לתוך הסיפור, אבל זה עובר די מהר. בסצנה הראשונה יש, או בסצנה השנייה, יש כל מיני דיבורים על דברים שקרו בסרט הקודם, וזהו. ומפה מתחיל, כמו שהיה בסרט הקודם, פשוט סרט הרפתקאות מאוד מוצלח בפני עצמו, אבל שמאוד מניח את כפות הרגליים שלו בתוך ההווה. העלילה בקצרה היא שהחבורה הזאת, המשפחה הזאת, משפחת סופרל, מקבלת הצעה להשתף איזשהו סוג של קמפיין, להחזיר בחזרה את הלגיטימיות של גיבורי העל, אבל מי שמקבלת את המשימה, מי שצריכה לעשות את זה בפועל ולצאת בעצם לנסיעת עבודה, היא האמא. Elastigirl. והאבא, בוב, או מיסטר אינקרדיבל, שמחזיק מעצמו הכוכב של החבורה, ראש המשפחה, ראש וראשון מבין הגיבורים, הגיבור של הסיפור, הוא צריך להישאר מאחור בבית, ולשמור על הילדים, ולעשות איתם שיעורים, ולהכין להם ארוחת ערב, ולהחליף חיתולים לתינוק, וכן הלאה. ובגלל שבוב הוא גבר מהסוג הישן, זה מאוד מבאס אותו. והוא לא לוקח את זה בצורה טובה, וגם האמא שיוצאת לנסיעת עבודה, יש בה לא מעט רגשות אשמה על זה שהיא עושה חיים, ונהנית, ועובדת, ונחה, ומתפנקת, ואילו האבא והילדים נשארו לבד מאחור. אז שוב, אתם מבינים שיש פה את העניין הזה של איך מאזנים, והמשפט הזה דרך אגב נאמר בסרט בצורה ישירה, איך מאזנים בין העניין הזה של להיות גיבור על, ובין החיים עצמם, וחיי המשפחה, ולהתנהג בדבר הזה בתור משפחה. ומהבחינה הזאת, אני חושב זה מעניין לראות את הדבר הזה, כי אנחנו שנת 2004, בוודאי אנחנו כבר בעידן המודרני, בעידן הפמיניסטי, בעידן שבו יש כל מיני סוגים של משפחות ודינמיקות פנים משפחתיות, אבל עדיין משפחת סופרל, שתמיד היה לזה איזשהו סוג של תחושת רטרו מסוימת, האבא היה במרכז, ואנחנו נמצאים עכשיו 14 שנים אחר כך, בשנת 2018, הסרט יותר שהוא מדבר על גיבורי על, הוא מדבר על עניין של משפחה אחרת, מבנה משפחתי אלטרנטיבי, שוב, נורא הטרוסקסואלי, הטרונומי, אבא ואימא וילדים, אבל מבחינת היחסי הכוחות בתוך המשפחה, מי מוביל אותה, מי המרכזי, ואיך השני במשפחה לא מרגיש שהוא נשאר מאחור, בייחוד שזה הגבר שמרגיש שכאילו משהו מהתפקיד ההיסטורי שלו ניטל ממנו. עכשיו, אם אתם אומרים, אוקיי, זה נורא נורא בנאלי, אנחנו חיים בשנת 2018, זה נורא נורא ברור לנו, אנחנו גרים בתל אביב, אנחנו גרים בישראל, אין פה שום דבר שהוא לא ברור לנו, האמריקאים הפרימיטיביים אליהם, אולי בשבילהם זה נחשב רדיקלי וחדש, אז אוקיי, נכון, אבל מה שחכם ונחמד בסרט, אני אומר לכם, התסריט הזה הוא תסריט נורא נורא שנון, זה שבסופו של דבר יש גם את ההיפוך בין ההורים ובין הילדים. זה כאילו כבר לוקח אותנו לעניין של הדור הבא, שבו, אוקיי, אז עכשיו הגברים אולי קצת זה הזמן שלהם לשבת במושב האחורי, ואנשים מובילות את הסיפור, אבל יש גם את העניין הזה של היפוך הדורות, שבו המבוגרים, ההורים, צריכים לשבת מאחור, ובאיזשהו שלב לתת לילדים שלהם לנהל את העסק, ופה כבר עניין של גיל ודור, ולא עניין של מגדר. הסרט הזה בצורה חכמה, מצליח לטפל בשני הדברים האלה, כל המערכה השנייה עוסקת במתח הזה בין גברים ונשים, כל המערכה השלישית עוסקת במתח בין הדורות, בין ההורים ובין ילדיהם. זה לא מתח, אלא עניין של לשחרר, של להבין שגם ככה זה צריך להיות, זה בסדר. זה טבעי לא פחות מכל סדר אחר שהתרגלנו אליו. וכל זה תוך כדי באמת בדיחות ושנינויות והרפתקאות ואקשן ומכות. ויש קטע מקסים, מקסים, שבו מאגדים ביחד או מוצאים, בוא נגיד את זה בפירוש, מוציאים מהארון הרבה מאוד גיבורי על, בזכות ההצלחות של משפחת סופר על, אנשים שבאמת חשבו שזה לא חוקי, שזה לא בסדר, שזה לא לגיטימי, שהדחיקו את המהות האמיתית שלהם, את מי שהם באמת, יוצאים מהארון ומתכנסים ביחד, וכולם אסירי תודה לגברת סופר על, לאלסטי גרל, על מה שהיא עושה, ועל זה שהיא נותנת להם לגיטימיות, לגיטימציה, סוף סוף לצאת החוצה ולהיות מי שהם באמת. עכשיו זה מקסים, כי הם כולם לבושים בצורה נאורה מצחיקה, אז מצד אחד זה קצת קוספלי, מצד שני זה קצת מצעד הגאווה, או איזשהו סוג של פרפרזה על דרג קווינס, ואיזשהו סוג של... בקיצור, העניין המגדרי לא נאמר, זה סרט של דיסני, תזכור, אבל העניין הזה של... גם מבחינת הדמויות שמגלמות אותם וליוקי הכל והאופן שבו הם מציגים אותם, העניין הזה של באמת, אנחנו נמצאים בעידן שבו גם בסרט של דיסני, בן אדם יכול לצאת החוצה ולהחצין את מי שהוא באופן חיצוני, לא רק באורח החיים שלו, אלא גם באופן שבו הוא מתלבש ומציג את עצמו אל העולם, וזה בסדר. מקסים. סרט של פיקסאר, סרט של דיסני, זה נמצא שם, בלי להגיד את זה, אבל אני חושב שזה מרגעים אלה שאנשים, ילדים, נערים, מבוגרים, שמרגישים את זה, רואים את הסצנה הזאת, והיא מקסימה, היא מצחיקה נורא, והיא גם נורא מרגשת באיך שהיא משתמשת בסאב-טקסט בשביל להגיד את הדברים שהם נורא ברורים לנו, אנחנו גרים בתל אביב, אנחנו הכל בנאליים, היינו על מצד הגאווה, פסטיבל הגאי, עשה דרג קווינס ותחרות דרג קווינס, הכל נורא זה, אבל שוב, לא בכל העולם, זה ככה. וסצנה כזאת היא סצנה נורא נורא יפה בקונטקסט הזה. בקונטקסט השמרני יש בה משהו... משהו מתקדם. הסרט מקסים, נורא נהניתי. פשוט לא גדול, אבל מקסים. כתוב יפה, מבוצע יפה, משוחק יפה, אנימציה, אקשן, מלהיב. לפניו יש סרט קצר שנקרא באו, שהוא מהמם. הוא כל כך קצר שאני לא יכול לתת לכם את התקציר, אבל אני אתן לכם בקצרה, זה על אימא סינית שאופה בעידוי לחמניית באו, והלחמניה הזאת קמה לתחייה. זה קצת קריפי, מזונות שקמים לתחייה. כבר התרגלתי לזה שאומרים לנו לא לאכול חיות, אבל לא לאכול לחמניות, זה קצת זה. אבל יש פה שוב משל נורא יפה על הורות, על דאגה הורית, על הרצון באמת לגונן בצורה קיצונית, לפעמים הגנה שהיא מזיקה יותר משהיא מועילה. אז שני הסרטים האלה, באופן שבו הם מדברים על הורות, הם מתכתבים ביניהם יפה. גם הסרט הקצר, תמיד צריך לזכור שבסרטים של דיסני ופיקסר יש סרט קצר לפני, כי אני לא יודע למה לא מפרסמים את זה, ב' לא יודע למה לא כותבים סרט, שלט נורמלי, או בכניסה לעולם, או בתחילת הסרט. אנשים נורא מבולבלים מזה, זה 3-4 דקות, אבל אנשים לא זוכרים את זה, וחושבים שפשוט נכנסים לסרט הלא נכון, ואז תמיד בסרט הקצר, במשך 4 דקות, אנשים פשוט קמים, יוצאים, ומתחילים לדבר ביניהם, מה זה? זה הסרט כבר? זה טריילר? זה טיזר? אנחנו בסרט הראשון כל פעם מחדש. אז א', אנשים לא לומדים, וב', בעלי בתי הקולנוע והמפיצים לא לומדים. כאילו, אומרים, לפני הסרט הארוך, אנחנו מציגים בפניכם סרט קצר של פיקסאר בשם באו. תהנו, מה כל כך מסובך בזה? אוי, טוב, חוזרים אלינו. לא חוזרים, אני חוזר לאהה, מגיעים להופעה ביום חמישי. ביום חמישי באמפי ברעננה. חוץ משההי להקת פופ מושלמת, באמת אני חושב שהם מין אחות חורגת של דורן דורן, ולרגעים הייתה טובה יותר מדורן דורן. אין ספק שמורטון הרקט הוא זמר הרבה יותר טוב מסיימון לבון, אבל הם יש הרבה דמיון בין אהה ודורן דורן בראשי, מבחינה מוזיקלית, מבחינת האופן שבו הם כותבים שירים, מבחינת הפקה מוזיקלית גם. אבל בנוסף לכל, אהה הייתה חלוצה בשנת 1985, ואני זוכר את זה, זה היה גילוי ממש גדול בנושא הזה של קליפים. עבד איתם במאי קבוע בשם סטיב ברון, לימים גם במאי קולנוע בימי צובי הנינג'ה וכן הלאה, אבל הדברים שהוא עשה בקליפים, היו פורצי דרך, בכל קליפ וקליפ שלו הוא עשה משהו פנומנלי. אז כמובן שכולם זוכרים את Take On Me ואת האנימציה, אבל יותר מזה, הרבה מאוד דברים נוספים שהוא עשה, עבור אהב, עבור להקות אחרות, וכמעט כל צעצוע חדש היה בעולם הטכנולוגי של אותה תקופה, באותם רגעים, בחצי השני של שנות ה-80 ועד לתחילה שנות ה-90, נראה שסטיב ברון קיבל את זה לפני כולם, מצלמות, עדשות. עכשיו, אז כולם זוכרים את Take On Me, אבל גם השיר, אבל גם הקליפ שאני הכי אוהב, של הוא מאותו אלבום, לכאורה קליפ הרבה יותר פשוט, אבל בעיניי וירטואוזי ממש, והוא The Sun Always Shines On TV. קליפ עצום, אדיר. קליפים, או להראות לאן העריכה התפתחה לאורך השנים, אז אני תמיד מראה את הקליפ הזה, הקליפ עם השוטים הכי קצרים שראיתי בחיים שלי, ממש עושה אפילפסיה מרוב, מרוב שוטים קצרים, אבל נורא 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 אפקטיבי. רואים שם באיזה מין קתדרלה, את מופיעה, מבצעת את השיר, מול אלפי בובות חלון ראווה, והאופן שבו הן מצולמות וארוחות, הן כאילו קמות לתחייה. ואני חושב שיש פה גם איזשהו סוג של אמירה של הבמאי על עצמם, ש... או שהן בובות חלון ראווה, או שמגדירים אותן בובות חלון ראווה, אבל בעצם בזכותו הם קמים לתחייה. סרט נוסף שעולה בסוף השבוע הקרוב, סרט ישראלי חדש, ומראש אני אומר לכם, אני ממליץ לכם עליו, אולי דברי הסתייגויות, הסתייגות תוך כדי הדיבורים שלי, אבל אני אומר לכם, אני מליץ לכם עליו, ואני מפציר בכם, לכו ותראו אותו. ומהר, כי זה מהסרטים האלה שדעתי ילכו ויבוא וילכו די מהר. הסרט נקרא דרייבר, במאי הוא יונתן אינדורסקי. אתם מכירים את השם יונתן אינדורסקי בזכות שטיסל, הוא אחד משני היוצרים של שטיסל, הוא ואורי אילון יצרו וכתבו את שתי העונות של שטיסל, מבחינתי הפסגה, זה העונה השנייה של שטיסל, שהייתה נהדרת בעיניי, מאוד מאוד אהבתי את העונה השנייה של, של שטיסל, עשה גם סרטים קצרים וסרטי תעודה. הוא סיים את לימודיו בסם שפיגל לפני 8 שנים, ובשנת 2010 יצר את הסרט הקצר שנקרא דרייבר. הסרט הארוך הוא, כמו שסטודנטים רבים עושים, חוזרים אל הדמויות ואל העולם שהם יצרו בסרט הקצר ומרחיבים, מרחיבים אותו מאוד. סרט קצר של 17 דקות, הסרט הארוך הוא כאילו לפחות ב-100 דקות, לפחות ב-90 דקות, יותר ארוך, זה כאילו סרט אחר, אבל זו אותה דמות ואותו עולם. עכשיו אני אגיד פה משהו שהוא תמיד מסתורים בעיניי, וגם להראות משהו שאני לא מבין. הסרט הזה הוקרן בהקרנות האקדמיה לפני שנה, והוא כבר הוצג בפסטיבל ירושלים לפני שנה. הייתי בטוח, שהוא יהיה אחד המועמדים המובילים בפרסי אופיר לפני שנה, ושהוא יצא מהר לבתי הקולנוע, ומאוד יצליח. בפרסי אופיר לא היה לו זכר כמעט, בפסטיבל ירושלים לא היה לו זכר כמעט, והוא ישב על המדפים של המפיצים שלו קרוב לשנה, אנחנו כבר חודש לפני פסטיבל ירושלים הבא, וכנראה שאיכשהו לא יודע, אף אחד לא באמת התאהב בו כמו שאני התלהבתי ממנו, וממש, אני חושב שסרט מקסים, ממש. סרט שבמידה מסוימת כסרט ביקורים הזכיר לי משהו מליל הסדה של, של שמי זכין, שגם היה סרט ביקורים מאוד מבטיח של יוצר שנהיה הרבה יותר גדול מסרט הביקורים שלו, אבל, אבל ראינו את זה קורה בסרט הביקורים, ואני, ואני מרגיש ש, שיש משהו בדרייבר שהוא קצת כזה. עכשיו, לפעמים זה קצת אסוציאציה פשוטה, כי יש איזשהו דמיון מסוים בין הסרטים, אני לא אגלה לכם מה הדמיון, אבל יש סצנה נורא דומה בין שני הסרטים, ולכן קפץ לי לראש ליל הסדה, אבל א', אני לא בטוח שזה צירוף מקרים, הדמיון בין הסצנות, כי יש משהו בעולם שמציגים, תכף אני אציג את העולם הזה, ואני אסביר, שהוא קצת דומה, יש משהו שמזרחיני, ביונתן אינדורסקי, לפחות לפי סרט הביקורים שלו, ואני אומר את זה באמת במחמאה נורא גדולה. אוקיי, דרייבר זה מושג מסתבר בעולם החרדי, העולם החסידי. דרייבר הוא מישהו שלוקח את השנוררים, שוב, יהיה קצת יידיש בסגמנט הבא. שנוררים, צריך לנתק את זה קצת מהקונוטציה השלילית שאנחנו מכירים את זה בעולם של השנור בעולם החילוני. יש אנשים שצריכים כסף, שנקלעו למצוקה כספית פתאומית נורא, נורא גדולה, או מבחינת פרנסה, עיבוד עבודה, או מבחינת בריאות, פתאום איזשהו סוג של משבר בריאותי שקורה ודורש איזשהו סוג של סכום גדול ופתאומי של כסף, והאנשים האלה מהחברה החרדית, שלרוב אין להם ביטוח, או אין להם אמצעים ספרים מבחינה כלכלית, פשוט צריכים למצוא אנשים שיתנו להם צדקה, נדבה, גדולה מאוד, בבת אחת, כדי להקל על המצוקה. הדרייבר הוא סוג, הוא המידלמן, הוא המתווך, הוא מישהו שיש לו פנקס כתובות שאומר, כתוב שם, איפה גרים האנשים העשירים, שידועים כאנשים שנותנים צדקה, שפותחים את ידיהם, והדרייבר מסיע אותם, הוא הנהג שמסיע את מבקשי הנדבה אל האנשים האלה במשך לילה אחד, לעשות סיבוב של קיבוץ נדבות, והוא מביא אותם אל האנשים האלה, והוא עושה את זה בעבור עמלה. אם אתם משיגים משהו, אז חלק מזה עובר לנהג עבור השירות שלו, לא רק שירות ההסעה, אלא בעיקר שירות הכתובות שיש לו. והדרייבר הספציפי שלנו, רוזונמי, מגלם אותו משה פולקנפליק, שהוא שחקן שאתם אולי זוכרים מלפני 10 שנים, תחילת שנות ה-2000, הוא הופיע בתפקידי משנה בכמה סרטים ואז נעלם. תמיד היה בו משהו קצת פלגמטי כשחקן צעיר, ועכשיו כשחקן מבוגר, ההתנהלות האיטית שלו, הדיבור האיטי שלו, יוצר בסרט הזה דמות כל כך נוגעת ללב, שזה כאילו ליהוק נהדר, לא צפוי ונהדר, של מישהו שבאמת משהו תקע אותו בחיים, והוא הכל הולך אצלו לאט, וזה נורא נורא נוגע ללב. בסרט הזה, אז הוא מגלם את התפקיד הראשי, הוא נותן שירות נוסף שדרייברים אחרים לא נותנים. לאיש הזה יש איזשהו קטע, איזשהו עניין עם סיפורים. הוא לקטן של סיפורים, הוא אספן של סיפורים, הוא מבקש מאנשים רנדומליים ברחוב שהוא פוגש לספר לו סיפור. הוא רוצה לשמוע איך אנשים מספרים סיפורים, ואולי גם איך אנשים משקרים. ולכן, כשמישהו בא, ולפני שהוא עולה אל אותו גביר, אל אותו נדבן, אל אותו איש עשיר, שממנו הוא מקווה לבקש כסף, הדרייבר בעצם עושה לו סוג של הכנה. עוזר לו לביים את הסיפור שלו, כי הוא אומר, הסיפור הוא מה שיגרום לאנשים, איך שתספר את הסיפור, כך אנשים יגיבו לזה. תרגש את האנשים, הם ייתנו לך כסף. תרתיע את האנשים, הם לא ייתנו לך כסף. אז כאילו, אז הוא עוזר להם, א', לשכתב את הסיפור, כן, לשים קצת אולי להפות או לעבות את המציאות, ובעיקר איך לספר את הסיפור הזה כדי שהוא יהיה אפקטיבי. אפקטיבי זה כאילו התוצאה תגיע אחר כך ביד, כמו כמה כסף השגתם האיש הזה. שזה אמירה נורא יפה על הדבר הזה שבתוך אנחנו נמצאים בסרט הזה. ולכן כישלון אפשרי של הסרט הזה הוא כישלון טרגי, כי הוא אומר שהסרט לא הצליח לספר את הסיפור שלו. שהבמאי, שכל מה שהוא מתעסק הוא בלספר סיפורים ואיך לספר את הסיפור בצורה אפקטיבית, לא הצליח לספר את הסיפור בצורה אפקטיבית כדי לקחת מכם את הכסף שלכם. לכן אני מקווה שלמרות שעד עכשיו הסרט הזה טס מתחת לרדאר של כולם, באקדמיה, בפסטיבלים, פסטיבלים בעולם, איכשהו, לא יודע, אף אחד לא נורא נורא אהב אותו עד עכשיו, שאולי פתאום יקרה נס והקהל יגלה אותו, כי באמת, את ליבי הוא שווה מאוד, בדיוק מהסיבה הזאת, בדיוק מהעניין הזה שהוא כל כך מדבר על לספר סיפורים, על הכוח של המילים, על הקסם של המילים, על האופן שבו המילים לא רק מנסחות את העולם שבו אנחנו חיים ומעצבות אותו, אלא גם יוצרות את העולם. ומהבחינה הזאת, זה לא מקרי שזה משהו שקורה בתוך העולם החרדי והחסידי בבני ברק של ימינו, שזה גם, יש איזשהו זוג של קצת לוק של סרט תקופתי, אבל זה בהווה, בבני ברק של ימינו, כי זה נותן לכל העניין הזה איזשהו סוג של משהו שמזכיר קצת סיפור חסידי. אני מת על סיפורים חסידיים באופן אישי, זה מרתק אותי, זה מרגש אותי, זה מעניין אותי, זה מספר לי משהו על עולם שאני לא מכיר, עם איזשהו סוג של חוכמה יהודית, עם איזשהו סוג של מוסר הסקל שיש בתוך זה, עם איזשהו סוג של טוויסט לא צפוי, סיפורים חסידים תמיד יש איזשהו טוויסט לא צפוי. אז יש משהו מהעולם הזה, מהעולם של הסיפור החסידי, ובכלל הסטורי טלינג היהודי, נקרא לזה, והתפקיד של הסיפור בתרבות היהודית. ומהבחינה הזאת צריך לשים לב, בעיניי זה נורא ברור, אבל צריך לשים לב שהסיפור, בעצם סיפור המסגרת של דרייבר נורא דומה לסיפור יגון של צ'כוב. זה ממש אותו סיפור, אם למדתם את יגון של צ'כוב לבגרות, אז הדמות הזאת תראה לכם מוכרת, זה קצת יונה, עגלון, שרוצה נורא לספר את הסיפור שלו, אבל אף אחד לא רוצה לשמוע את הסיפור שלו. וזה יפה, כי אם אנחנו מכירים את יגון של צ'כוב, אז אנחנו יודעים לאן זה הולך, אנחנו יודעים לאן שהוא רוצה לספר את הסיפור, אבל אנחנו במתח, למי הוא ספר את הסיפור? איך הוא יספר את הסיפור, ומה יהיה בסיפור הזה שהוא יספר, וזה באמת מגיע בסצנה מאוד מאוד יפה. לקראת סוף הסרט, הסיפור של הדרייבר, למה הוא ככה כמו שהוא, מה קורה מסביב, אנחנו מבינים את זה, לא חסר, אבל אנחנו רוצים לשמוע אותו מספר את הסיפור, אנחנו רוצים לשמוע אותו אחרי שהוא למד ולימד, רוצים לראות אותו מבצע את הסיפור של עצמו. אז הסרט שיש לו פטיש למילים, שזה באמת, זה נוגע לליבי, צילום של שי גולדמן שהוא מרתק, כי שי גולדמן הוא מישהו שיש בו קצת משהו מנוכר, מתבונן על עולם טיפונת מרחוק, אבל איכשהו כאן, זה גם עובד, שוב, שי גולדמן זה הצלם הקבוע של רן קולירין, לצורך העניין. אז יש משהו אירן קוליריני בסרט הזה, באופן שבו הוא קצת מסתכל על הכל מרחוק, וטיפונת מנקר את הכל, והופך את זה למעין סרט, באמת קצת סרט תקופתי, למרות שזה בהווה, אבל מצד שני, זה גם משהו שהוא נורא נורא נגיש, ומיידי, ומאוד ריאליסטי. אז זה מעניין גם העניין הזה של המשחק עם הצילום בין משהו שהוא נורא קצת מנוכר ומשהו שהוא מאוד מאוד ריאליסטי. אז זה דרייבר, זה עולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע, ואני באמת, אם אתם שומעים את התוכנית ואתם מאמינים לי, אז תלכו, תראו את הסרט, ממש בסוף השבוע הראשון שלו, בשבוע הראשון שלו, אם אהבתם את שטיסל, אתם יודעים שאתם בידיים טובות, שמישהו שיגע לכם ללב בעולם שאתם כבר מכירים, עם המון המון המון, דרך אגב, שחקני אורח, כי הוא עובר בין תחנות, אז בכל תחנה שהוא עובר, אז יש שחקן מוכר, רבקה מיכאלי, דובל גליקמן, יחס קלאזרוב, יעל אביקסיס, דוב נבון, כל אחד צץ לסצנה אחת, בלוקשן אחד, באחד הרגעים בסרט, אז תלכו ותראו את זה באמת בימים הראשונים של הסרט, כדי שהוא לא ירד במהרה מבתי הקולנוע, כדי שזה יגרום אולי לקהל נוסף ללכת לראות את הסרט. ותגידו לי, מה חשבתם? האם באמת זה רק אני שאוהב את הסרט הזה, או שיש עוד אנשים שאוהבים את זה? אז תגידו לי. אם אהבתם דרייבר מסוף השבוע בבתי הקולנוע, הסרט מאוד מאוד יפה, ישראלי. חזרה לאהה, יש להם עניין עם שמיים ועם שמש. שוב, או שהם כותבים שירי אהבה, ברור, אהבה זה משהו אוניברסלי, או שהם כותבים שירים שקשורים בגרמי השמיים. עכשיו, הם מגיעים מנורווגיה, ואני חושב שלכן זה העניין, יש להם איזשהו פטיש של שמש, כי הם לא רואים אותה כל כך הרבה בקיץ. היא זורחת הרבה, אבל בחורף, זורחת רק בטלוויזיה, כמו ששמענו בשיר הקודם, או כמו שנשמע בשיר הקרוב, השמש בכלל לא זרחה. The sun never shone that day, זה ככה נקרא השיר הזה. תוך אלבום שלו משנת 2000, שקרא Minor Earth Major Sky, כן? ארץ קטנה, שמיים גדולים. שוב, העיסוק שלהם בשמיים, בגרמי שמיים, כנראה שבנורווגיה זה ביג דיל. אין שום דבר אחר לעשות פה ולכתוב עליו שירים. אהה. לא זרחה באותו יום. אהה, יום חמישי. ברעננה. סרט שלישי שאנחנו מדברים עליו בתוכנית, גם סרט שיעלה בסוף שבוע הקרוב, ואני חושב שהוא הולך להיות בטורניר הזה, בדרבי שאנחנו מדברים עליו, של מה הולך לשבור קופות בסוף השבוע הזה, הסרט שהולך לשבור קופות. אושן 8. סרט הרביעי בסדרה, ריבוט, רימייק, סרט המשך, לא יודע, אבל... אני מאוד אהבתי את סרטי אושן 11, 12, 13 של סטיבן סודרברג, אני בכלל מאוד מתלהב מסודרברג, אני חושב שהוא במים נורא חכם, וכמו שנהוג לעשות בזמן האחרון, אז לוקחים סרטים שהצליחו, ושהייתה שם נוכחות גברית, ועושים אותה מחדש עם נוכחות כל נשית. אז אם... מכסחות השדים זה לא הצליח עם אושן 8, לפחות עד עכשיו בקופות באמריקה זה מצליח מאוד. שמונה נשים שיוצאות לבצע שוד בראשות אחותו של דני אושן, כן? אחות של ג'ורג' קלוני מסרטי אושן 11, 12, 13, היא המאסטר מיינד מאחורי השוד הזה בסרט הזה, אבל הפעם הם שמונה. עכשיו, לאורך כל הסרט חיכיתי שמישהו תגיד את הבדיחה, או את האמיתה הזאת של למה הם 11 ואנחנו 8, כי נשים מקבלות 30% פחות. נראה לי שזו הסיבה של למה עשו אושן 8, למה פחות נשים, כי צריך פחות נשים כדי להצליח במשימה ש11 גברים עשו. כל בדיחה שתסביר את זה לא באה, אבל אם חושבים על זה לרגע, אז אנחנו יכולים להבין את המתמטיקה לא הנשית או הפמיניסטית, אלא רק את המתמטיקה התאגידית. הסרט הזה יצליח, אז אילו סרט המשך, 8, אושן 9. הסרט הבא יצליח, יעשו סרט נוסף, שיגיע אושן 10, וככה עשיתם פול האוס מ-8 עד 13, 6 סרטים. אז בעצם הם יצרו פה איזשהו סוג של יחידת דיור עם הכנה להרחבה עד ל-11, שהמספר 11 כבר תפוס. לא שזה משנה, כן? אפשר לעשות אושן 11-2. סנדרה בולוק עומדת בראש החבורה הזאת, וזה מעניין. תגובת האנשים לסרט כתגובת יחסם לסנדרה בולוק, יש לא מעט אנשים שלא מחבבים אותה. מסתבר, כי אמרתי, איזה כיף, אושן 8, ואז אמרו, אין לי כוח לסנדרה בולוק. אני מאוד מחבב את סנדרה בולוק, אני חושב שסנדרה בולוק היא קומיקאית נהדרת. שוב, זה דבר שגיליתי באוסקרים, כשהייתה מגישה פרסים באוסקרים, כשהתחילה את דרכה כשחקנית דרמטית, אז פחות התחברתי, אבל אז כשראיתי אותה, היא באמת, היא שחקנית עם טיימינג קומי אדיר. אז היא קומיקאית נהדרת בעיניי, והיא מובילה את הסרט הזה, ולצידה, מי שאתם רוצים ורוצות, מקייט בלנשט ועד ריאנה וכן הלאה. והסרט הזה כל כך מהונדס לטובת קהל צופות, שאני סקרן לקרוא את הביקורות מצד המבקרות בשביל לדעת האם ההינדוס הזה עובד או לא, האם זה כל כך, בוא נגיד את זה ככה, כשעושים סרטים נורא גבריים, מהיר ועצבני זה דוגמה נורא טובה, אז, או הסרטים של מייקל ביי זה דוגמה נורא טובה, סרטים שהם באופן מופגן מאוד טסטוסטרוני, אז יהיו שם הרבה מכוניות, והרבה נשים בקיני. וכאילו זה איזשהו סוג של, צריך להכניס את זה בזוויות צילום מסוימות, בתאורה מסוימת, כדי, ולשים את זה בטריילרים, כדי שיבואו הגברים, או שמה נאמר הגברברים. הסרט הזה כל כך מתמקד בתלבושות ובתכשיטים, שאני תוהה, האם זה באופן מודע לעצמו, האם זה נעשה בקריצה, או האם זה באמת איזשהו סוג של מתכון, שכל מי שמעורב בעניין מבין שזו הדרך להביא את הקהל הנשי לסרט. אבל אני חייב להגיד שהפרמיס שלו הוא מבריק. קבוצת שודדות שמחליטות לא לשדוד בנק, אלא לשדוד את המט גאלה. האירוע הזה שקורה בכל מאי, שכל פעם שהוא קורה, אז באמת כל העיתונים מתמלאים בצילומים מהמט גאלה, כי כולם מגיעים בתלבושות הכי מושקעות שלהם, ממש תלבושות חד פעמיות, על פי איזשהו סוג של תמה, וזה באמת איזשהו סוג של תצוגת, גם תצוגת אופנה מאוד, מאוד ארוכה, אבל גם מיטב הכוכבים במיטב מלבושיהם. התוודעתי בחיבה רבה אל הדבר הזה שקרה מת גל, כי היה סרט תיעודי לפני, מה? שנתיים, שלוש, על האירוע הזה, יום שני הראשון של מאי, על ההפקה של המת גל, ההפקה של מי שעומד מאחורי ההפקה הזאת זה אנה וינטור, והצוות שלה בווג, על התמה, על הנושא, על העיצוב, על ההזמנות, על מי יושב ליד מי וכן הלאה. ובאופן מעניין, החלק הזה של מאחורי הקלעים של ההפקה של המט גאלה נמצא, הוא חלק מעלילת הסרט, ואנה וינטור היא סוג של דמות שבסרט, אז לרגעים יש לנו פה גם שילוב, וגם אן הדווי משחק את זה, אז קצת אושן 11 פוגש את השטן לובשת פראדה. ואם זה המיקס שרציתם תמיד לראות, אז הסרט הזה הוא בונבוניירה בשבילכם, מתוק ועטוף בפטיפורים צבעונים ויפים. הוא חמוד נורא, זה סרט שודים, יש לו מגרעות, כי אני חושב שבתור סרט שודים, אז אושן 11 היה יותר טוב. יש שני סוגים של סרטי שודים, בואו נניח את זה מהם. שני סוגים של סרטי שודים, הסוג ה-heist movie זה נקרא בלעז. הסוג הפשוט, המקובל זה שקבוצה יוצאת לשדוד בנק, וכל מה שהם מתכננים, הכל משתבש על הרגע האחרון, והם צריכים לצאת משם ולברוח בדרכים שהם לא תכננו. הצד השני, וזה הפורמט שקצת סרטי אושן הכניסו, החל מ-11 של דני אושן, הסרט המקורי משנות ה-60 עם פרנק סינטרה, ועד הרימיקים וסרטי ההמשך של סטיבן סודרברג, שהיו תמיד נורא נוצצים ונורא יפים, שבסרטים האלה השודדים הם קצת כמו חבורת גיבורי על. הם יודעים הכל. כל דבר שמישהו יעשה, הם תמיד יהיו צעד אחד לפניו. ואנחנו הצופים בכל רגע נהיה מופתעים מכמה שהתוכנית שהציגו בפנינו היא רק קצה הקרחון לתוכנית שלמה שמתבצעת מאחורי הקלעים, למקרה שיקרה א', למקרה שיקרה ב', והכל מתוכנן והכל נמצא שם. עכשיו, מבחינת הסריטאית זה קצת רמאות, ובמקרה הזה אושן 8 במחה שלישית שלו מרמה קצת יותר מדי לטעמי, הוא נותן לעצמו את הזכות ואת היכול לעשות את זה, כי אלה זה קומדיה, ולא לוקחים את זה יותר מדי ברצינות, אבל אנחנו מגיעים כבר לשלב הסופי בסרט, אז כאילו זה איזשהו סוג של, זה אפילו לא טוויסט, אבל זה איזשהו סוג של רישיון לשקר שהסרט לוקח על עצמו, שלמיטב זיכרוני סודברג לא העז לעשות את זה, לפחות לא באושן 11, להציג כל כך דברים שהקהל לא היה מודע אליהם בשלב... בשלב מוקדם, בעיניי זה לא הוגן, אבל זה כתיבה מרושלת פשוט, אבל זה פורמט. אז חוץ מהדבר הזה, אז באמת, סרט סימפטי, נורא או סימפטי. אני גבר וחיבבתי אותו, אני מניח, ובאמת הוא נורא מצליח, אבל מתוק. אם אומרים לכם, לכו, אני רוצה ללכת לראות את אושן 8, לכו לזה. וכדאי לכם, סרט חביב. בעולם הזה של סרטי בידור, באמת אנחנו נמצאים היום תוכנית של בידור משובח. אז משפחת סופר על 2, זה בידור, זה לא אמנות, זה בידור, אבל בידור שעשוי ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואושן 8 זה בידור טוב, לא ברמה מאוד מאוד גבוהה, בידור טוב, יש לו מה להגיד על החיים, על המצב הכלכלי, על נשיות, אם תרצו. לא מאוד, צורה מאוד מתוחכמת, אבל מאוד מאוד חביב, ובאמת, מבחינת סטאר פאוור, סטאר פאוור הוא, באמת, כל הכוכבים במקום אחד.
זהו, מתקווים לסיום, כן,
ממש לקראת סיום. אנחנו מסיימים עם אהה. אמרתי לכם שמזכירים לי את דורן דורן במשהו, נכון? בין השאר, כי גם דורן דורן וגם אהה עשו שירים לסרטי ג'יימס בונד. דורן דורן עשו את The View to a Kill, ועשו את The Living Daylight, שוב Daylight, יש להם עניין עם גרמי שמיים. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, ביום חמישי.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווין.
That's the radio.
That's the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.